כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvos ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום רביעי זין בתמוז תשעין וו, מסכת בבא קמא, דף מ"ג. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בדף מ"א עמוד ב', עד שבא רבי עקיבא ולימד. הגמרא מביאה את דברי רבי עקיבא שדרש מהפסוק בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג' את השם אלוקיך תירא, שיש להתייחס ביראת כבוד לתלמידי החכמים. התוספות מבארים שהפסוק הזה בא לרבות את דיני המורה המיוחדים הנוהגים כלפי רב מובהק של לימדו תורה, או כלפי מישהו גדול לדור ומפורסם בדורו, שדינו כמו רב מובהק, אילו מהפסוק מפני שיבה תקום למידים, כי יש לכבד את שאר תלמידי החכמים. ואכן ההבדל בין כבוד תלמיד חכם לכבוד רבו המובהק בא לידי ביטוי בהלכות רבות. למשל, החיוב לקום מפני רבו המובהק אינו גם כאשר נראה לו ממרחק רב. לעומת זאת, מפני תלמיד חכם אחר יש לעמוד רק כאשר הוא עובר בתוך דלת עמותיו של האדם היושב, אבל לא לפני כן. כמו כן, כאשר אדם קורא את בגדו על תלמיד חכם שנפטר, הוא רשאי לאחות את מקום הקריאה למחרת, ואילו קריאה על רב מובהק אין לאחותה לעולם. גם בדיני הוידה נמצא ביטוי להלכה הזו. נפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן ריש סמך דלת. אדם המוצא אבידת רבו ואבידת אביו, עליו לטפל באבידת אביו. אבל אם הוא מצא את אבידת אביו ואבידת רבו המובהק, עליו לטפל באבידת רבו. גם בעל תרומת הדשן פסק שלגדול הדור יש דין של רבו מובהק. כפי שמבאר החידה, שבנשמתו של גדול הדור יש ניצוץ ממשה רבינו עליו השלום מקבל התורה, ועל כן דינו של גדול הדור הוא כדין רבו המובהק של לימדו תורה. הרב מבריסק בחידושי הגריז הלוי על הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ה' עומד על ההבדל היסודי בין כיבוד תלמיד חכם לבין כיבוד רבו המובהק. הרמב"ם פוסק שהרב המובהק שרצה למחול על כבודו הרשות בידו, מה שמע איפה? שרק רב מובהק רשאי למחול על כבודו, אבל תלמיד חכם אחר אינו רשאי לעשות כן. ומבאר הרב מבריסק שמצוות כיבוד תלמידי חכמים אינו חיוב כלפיהם, אלא מצווה עלינו לכבדם על הגיעתם העצומה בתורה הקדושה. לעומת זאת, החובה לכבד את רבו המובהק הינו חוב אישי המוטל על התלמיד כלפי רבו על כך שלימדו תורה. לפיכך, על תוספת הכבוד לזכאי הרב המובהק רשאי הוא למחול, שהרי מצווה זו נובעת מחוב אישי של התלמיד לרבו. אבל להלכה נפסק שגם רב שאינו רבו המובהק רשאי למחול על כבודו. כאמור בשולחן ערוך סימן ריש מ"ד סעיף י"ד. זוהי ההערה שלנו על אשר למדנו בדברי רבי עקיבא את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, וכעת בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את השיעור של דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף מ"ב ממסכת בבא קמא. נשיב כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, אם שורתם משלם דמי ולדות ומניין? התשובה, אינו משלם שנאמר ובעל השור נקי. שאלה שנייה, מדוע אין לומר שרבי עקיבא ורבי אליעזר הוצרכו למעט כופר ו-30 סלעים בשורתם לאופן ששחטו קודם גמר דין? התשובה, משום שכבר נתחייב מיתה ופשוט שנפטר מתשלומים. שאלה שלישית, איזה צד חומרה יש בתשלומי הריגת עבד על פני הריגת בן חורין? התשובה, בהריגת עבד לעולם משלם 30 סלעים, גם אם העבד שווה רק סלע. שאלה רביעית, מדוע לא הזכיר התנא תשלומי בושת וריפוי לגבי היכה את האישה ויצאו ילדיה? התשובה, משום שהרגילות שיש צער לאישה בהפלתה יותר מהיולדת כדרכה, וכן יש פחת דמים כשמפלת על ידי מכה יותר מאשר יולדת בזמנה. אבל ריפוי ושבט בדרך כלל אינו יותר מיולדת כדרכה. שאלה חמישית, באיזה אופן הבעל אינו מקבל את דמי הולדות? התשובה בתוספות שאומר בבעל אמו ובעל אחותו, אין הולדות שלו מפני שאינו ראוי להיקרא בעל, כיוון שלא תופסים בהם קידושין. שאלה אחרונה, האם הבכור נוטל פי שניים בקרקע שגבו האחים בחוב אביהם ומדוע? התשובה לשיטת בני מערבה לרבה נוטל פי שניים משום שנחשבת מוחזקת ביד אביהם. לרב נחמן אינו נוטל פי שניים, ולשיטת רבי לכולי אלמה נוטל פי שניים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על דף מבית ממסכת בבקה מהדף אשר למדנו אתמול. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע זין בתמוז תפשין עין וב. עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו, ולימוד הפינו היומי עלו דף ממגימל ממסכת בבקמה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממבית עמוד בית, 12 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ובמילים תנו רבנן והמית איש או אישה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. דנה עכשיו הגמרה בתשלום שור מועד שהרג אישה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בשור המועד בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, והמית איש או אישה. והפסוק הזה נאמר לגבי שור המועד, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, ואם שור נגח ומתמול שלשום ועד בבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגב בעליו יומת. וכוונתו של רשי, שהרי הברייתא דברי רבי עקיבא היא, ולמסקנה מה שנאמר, נזקיה ליורשיה היינו בכופר, ולפי רבי עקיבא אין כופר בשור תם, לכך הוא צריך להדגיש שמדובר בשור מועד. אם כן אומרת הגמרא נאמר בשור המועד והמית איש או אישה, אמר רבי עקיבא וחימה בפסוק זה ללמדנו, אם לחייב על האישה כאיש, אם לומר ששור שנוגח אישה, דינו כשור שנוגח איש ונשכל ומשלם כופר, הרי כבר נאמר בפסוק שלפני זה, כי ייגח שור את איש או את אישה. ולמרות שהפסוק הזה נאמר בשור תם, ועדיין יש לומר שלגבי חיוב הכופר במועד, לא שווה אישה לאיש מכל מקום, כיוון שהפסוק האמור במועד ועד בבעלה ולא ישמרנו והמית, נאמר כהמשך לדין שור תם, ושר נאמר הרי איש או אישה, גם דין הכופר שייך בשניהם, כך מסביר השיטה מקובצת. אלא ממשיכה הגמרא ואומרת, הפסוק הזה בא להקיש להשוות אישה לאיש, ולומר, מה איש אם מת נזקיו ליורשיו, יורשיו הם שזוכים בתשלומי הנזק שחייבים עליו, אף אישה נזקיה ליורשיה ולא לבעלה. שואלת הגמרא, וסבר רבי עקיבא לא ירית לבעל? האם אכן סובר רבי עקיבא שהבעל אינו יורש את אשתו מהתורה, ולכך אמר שהיורשים הם שמקבלים את הנזיקין? בפסוק נאמר, ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, שערו זו אשתו. ובפשטות משמעות הפסוק הוא שהאישה יורשת את בעלה, אבל לא ייתכן לפרש כך שהרי נאמר ממשפחתו ואשתו אינה ממשפחתו, בהכרח יש לדרוש את הפסוק כך, ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו ושערו שאשתו הוא הבעל יורש אותה. אמר ריש לקיש, מיישב ריש לקיש את שיטת רבי עקיבא, אכן לא אמר רבי עקיבא שהבעל אינו יורש את אשתו לכל הדברים אלא בכופר בלבד, והטעם שנשתנה תשלום הכופר משאר נחסיה, הואיל ואין משתלם אלא לאחר מיטה ואב אל ראוי, כיוון שחיוב הכופר חל רק לאחר מיטתה, נמצא שאין ממון זה מוחזק ביד האישה אלא רק ראוי לבוא לה לאחר מיטתה, וכלל הוא שאין הבעל נוטל בראוי כמוחזק, אין הבעל יורש מאשתו את הנכסים הראויים לבוא לה לאחר מיטתה, אלא רק את נכסי אשתו שהיו מוחזקים בידה בחייה. ואת הדין הזה שאין הבעל יורש בראוי דורשת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קי"ג עמוד א' מהפסוק, וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ואבא, שמכל מקום מוצרח רבי עקיבא לדרוש לעניין הכופר מעקש אישה לאיש ואינו לומד כן מדין ראוי, לפי שהיה מקום לומר שהכופר אינו נחשב ראוי משום שההבלה התחילה מחיים, וכן להפך אין ללמוד מכאן לכל דין ראוי, שהיה מקום לומר שדווקא בכופר אין הבעל יורש, משום שבכופר לא ייתכן אופן שיחשב מוחזק, שהרי לעולם אינו משלם אלא לאחר מיטתה, וזה ראוי. מה שאין כן שאר נכסי האישה שלפעמים הם ראוי, ולפעמים מוחזק, ייתכן שבכל אופן יירש הבעל. ממשיך ריש לקיש להסביר, ומה הייתה מאמיניין שאינו מתחייב כופר, אלא לאחר מיטתה, שכן אמר קרא והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת אם כופר יושת עליו. הרי מבואר בפסוק שחיוב הכופר הוא לאחר סקילת השור, וסקילת השור ודאי אינה, אלא לאחר מיטה. שנאמר קודם והמית, ואחר כך, השור יסכל. ולמרות שלעניין חיוב כופר הבינה הגמרא בתחילה שאפשר לפרש והמית היינו שעמדו או למיטה, אין זה אלא לעניין ממון שבו אפשר לחייב אף שעדיין לא מת, ואם אכן בסוף לא ימות אפשר להחזירו. אבל עניין הריגת השור מבינה הגמרא מסברה שוודאי אין לסמוך על אומדנה ולהרוג את השור, שאם אכן בסופו של דבר לא ימות הניזק לא יהיה אפשר להחזיר את השור לחיים. שואלת הגמרא, ובנזיקין לא אמר רבי עקיבא? ובשאר נזיקין שחל חיובם עוד בחיי האישה וחיבהם לא אמר רבי עקיבא שאין הבעל יורשם? והתניה הרי שנינו בברייתא, אדם שהיכה את האישה שהייתה מעוברת ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה, ודמי ולדות לבעל. אין הבעל, מת הבעל לאחר ההקעה, נותן את דמי הולדות ליורשיו, והיא מת קודם ההקעה, מחלוקת רבא ורב חסדא לקמן בדף מ"ט עמוד א', היא משלם לאישה או שפטור לגמרי. אין האישה, נותן את דמי הצער והנזק ליורשיה ולא לבעלה. ואם הייתה שפחה ונשתחררה, ולאחר שנשתחררה נתעברה מעבד משוחרר, או גיור את הנשואה לגר ונתעברה לאחר שנתגיירה, אבל אם נתעברה בעודה גוי דמי הולדות לעצמה, ומתו שניהם, זכה המזיק ואינו צריך לשלם לא נזק וצער ולא דמי הולדות. שכיוון שאין להם יורשים, כל הקודם לזכות בנכסיהם, זכה. וזה שהממון היה בידו קדם לכל אדם ואינו צריך לשלם. מבואר ממה שאמרה הברייתא, אין האישה, אז נותן ליורשיה, שגם בשאר נזיקין, כגון נזק וצער, סובר רבי עקיבא, שאין הבעל יורש את אשתו, ולא רק בכופר. מתרצת הגמרא, אמר רבא, רבא ורב נחמן מיישבים את דברי הברייתא, הברייתא מדברת בגרושה, שלאחר החבלה גירש את אשתו, ולכך היא מתה, אינו יורש את הנזק והצער, אבל באופן שהייתה עדיין נשואה לו, היא מתה יורש הבעל את כל הנזקים חוץ מכופר, וכן אמר רב נחמן, שהברייתא מדברת בגרושה. אמרי, יקשו בני הישיבה, גרושה נמי תפלוג בדמי הולדות, אם מדובר בגרושה, מדוע נאמר בברייתא שדמי הולדות שייכים לבעל? הלא אף אותם הייתה צריכה האישה לקבל, שהרי מה שדמי הולדות שייכים לבעל זה נלמד מהפסוק כאשר ישית עליו בעל האישה, ומשמע שלא זיכתה לו התורה, אלא אם עדיין הוא בעל האישה, אבל בגרושה הוא כבר לא בעלה. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, אין הדין הזה נכון, אלא התורה זיכתה דמי הולדות לבעל אפילו בעל עליה בזנות, אף שלא היה נשוי לה מעולם ונתעברה ממנו בזנות, וכל שכן בגרושה. מה הייתה? מה הסיבה? אמר קרא, כאשר ישית עליו בעל האישה, ובעל משמעותו בועל, שהתורה זיקתה את דמי הולדות לבועל, אף שלא נשא. כי אם כוונת התורה לבעלה ממש, הייתה צריכה לכתוב בעלה, מזה שכתבה התורה בעל האישה, משמע שאינו בעלה, אלא בועלה. ובלבד, שראוי להיות בעלה, דהיינו שהקידושים תופסים בהם. אבל אם בעל אמו שאינו ראוי כלל להיות בעלה, אינו זוכה בדמי הולדות. כך תוספות בדיבור המתחיל אפילו בשם הירושלמי. שואלת הגמרא, מדוע רבא ורב נחמן נדחקו להעמיד את הברייתא בגרושה, ונוקמה, הלא היו יכולים להעמיד את הברייתא כפי מה שנחלקו במקום אחר. לפי רבא, כגון שגבו מעות תמורת הנזק והצער, שכיוון שמעות אילו לא היו בידה, סובר רבא שנחשבים ראוי ואין הבעל יורש בראוי, ולרב נחמן, כגון שגבו קרקע תמורת הנזק והצער, שכיוון שקרקע זו לא הייתה בידה, סובר רב נחמן שנחשבת ראוי. שכן מצינו לעניין ירושת בחור במסכת בבא בתרא דף קכ"ד עמוד ב', שאינו נוטל בראוי, שאם גבו היתומים חוב אביהם, נחלקו רבא ורב נחמן. דאמר רבא, אם גבו קרקע יש לו פי שניים בקרקע זו, שנחשבת מוחזקת ביד האב, שהרי הייתה משועבדת לחוב, אבל אם גבו מעות, אין לו פי שניים במעות האלו, משום שמעות האלו לא היו ביד האב, ונחשבים ראוי. ורב נחמן אמר, גבו מעות יש לו פי שניים בהם, משום שאב נחשב מוחזק בהם, שהרי מעות הלווה ומעות החזירו לו. אבל אם גבו קרקע, אין לו בהם פי שניים, משום שקרקע זו לא הייתה ביד אביהם ונחשבת ראוי. כמו כן כאן, לעניין תשלום הנזק והצער, יש להחשיב את המעות או את הקרקע כראוי, ולכך אין הבעל יורש, מדוע הוא צריכו להעמיד בגרושה. אומרת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, אני מילי לבני מערבה, אליבא דרבנן. במחלוקת רבא ורב נחמן בבכור, נאמרה רק על דברי בני מערבה הסוברים כדעת רבנן, שכל שבח ששפחו הנכסים לאחר מיתת אב נחשבים ראוי. כי כאמרי אחא, אבל מה שתרצו רבא ורב נחמן כאן, היינו כרבי, כדעת רבי שחולק על רבנן, ולדעתו, כל שבח ששפחו נכסים אלו מעליהם לאחר מיתת האב, נחשב למוחזק, ולשיטתו, בין אם גבו מעות ובין אם גבו קרקע, נחשב מוחזק ויורשם הבעל, ולכך הוצרכו להעמיד בגרושה. ונסביר שבמסכת בבא בתרא בדף קכ"ד עמוד א', נחלקו רבי ורבנן, אם בחור נוטל פי שניים בשבח ששפחו הנכסים מעליהם לאחר מיתת האב. בפסוק נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. רבנן דורשים ממה שנאמר לתת לו, שאין הבכור נוטל פי שניים אלא במה שהיה בידו של האב, שהיה יכול לתיתו במתנה, ולכך השבח שאינו בעולם, ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אינו זוכה בו הבכור. ואילו רבי דורש ממה שנאמר פי שניים, שהוקשה ושוותה חלק הבכורה לחלק הפשוט. לומר שכשם שנוטל בחלק הפשוט את השבח הזה, כך נוטל בחלק הבכורה. ובני מערבה אמרו שם במסכת בבא בתרא, שבכור נוטל פי שניים במלווה ולא בריבית. וממה שאמרו שאינו נוטל בריבית משמע, שסוברים כדעת רבנן שאינו נוטל בשבח. ועל מה שאמרו שנותן במלווה, על זה נחלקו רבא ורב נחמן, אם מדובר באופן שגבו קרקע או באופן שגבו מעות. הרי שכל מחלוקתם אינה אלא לפי רבנן. אבל לפי רבי, גובה בכל מקרה. מכל מקום, הכופר שחיובו לא היה כלל מחיים, גם רבי מודה שנחשב ראוי, ואין הבעל יורש. דנה הגמרא בשור שנגח שלא בכוונה, לעניין חיובו בכופר ו-30 של עבד. אמר רבי שמעון בן לקי, שור שהמית את העבד, עבד כנעני הכוונה, שלא בכוונה, פטור מ-30 שקלים, שנאמר כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסכל, הרי שהוא קש, הוא שווה תשלום הכנס למיטת השור. לומר, כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים 30 שקלים. אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים 30 שקלים. ולכך, שור שהרק שלא בכוונה, שפטור מסקילה, פטור מלשלם 30 שקלים. שנאמר, השור יסכל וגם בעליו יומת, דורשת הגמרא לקמן בדף ממדלת עמוד ב', כמיטת בעלים כך מיטת השור, וכשם שהאדם שהורג שלא בכוונה פטור ממיטה, שנאמר לגבי הרוצח והרב לו וקם עליו, שהתכוון להורגו, כך שור שהרק שלא בכוונה, פטור. דין נוסף אמר רבא, שור שהמית בן חורין, אדם שאינו עבד, שלא בכוונה, פטור מכופר, שנאמר השור יסכל, וגם בעליו יומת עם כופר יושט עליו. הרי שהוא קש, הוא שווה תשלום הכופר למיטת השור. לומר, כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים כופר, אין השור בסקילה, אין בעלים משלמים כופר, ולכך שור שהרג, שלא בכוונה, שפטור מסקילה, פטור מלשלם כופר. לדעת רב לזר שדרש לאל בדף ממלף עמוד ב' נקי למעט שור תם מחצי כופר, וביאר שם שמדבר באופן שהשור לא נהרג, כגון שהתכוון לבהמה והרג אדם, הרי שסובר שהמועט חייב באופן זה כופר, ובהכרח רב אינו סובר כמותו. וטעמו של רבי אליעזר כמו הדעות לקמן בדף ממג עמוד ב' שדרשו מאים כופר לרבות אף שלא בכוונה. ולמרות שרבא לא מצא תנא הסובר כמותו, יש לפרש המשנה לקמן בדף ממדלת עמוד א' שאמרה על שור שהורג שלא בכוונה שפטור, ולא פרשה שפטור רק ממיטה וחייב בכופר, ומשמע שפטור אין ממיטה ואין בכופר. וכדעת רבא, וכיוון שדורש מהפסוק את הסברה הזו, שמח רבא לפרש את המשנה כך, וחלק על רבי אליעזר. כך מפרש רש"י. ואילו התוספות ודיבור המתחיל אמר רבא מבארים שדברי רבא הם כדעת רבי עקיבא לאל בדף מ"א עמוד ב', שיקשה לרבי אליעזר, אביהו תביא את השור לבית דין וישלם לך, ולא קיבל את האופנים שהעמיד רבי אליעזר, משום שהוא סובר כמו שאמר רבא כאן, שכל שאין השור בסקילה אין הבעלים משלמים כופר, ולכך גם במועט פטור מכופר. אין לומר שבאופן זה מיעטה התורה בתם. מקשה עכשיו אביי ממשנה על רבא, איתי ואביי. שנינו במשנה במסכת כתובות דף ממלף עמוד א', אדם שעודה בפני בית דין ואמר המית שורי את פלוני, או שאמר המית שורי את שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו, ואינו נפטר בהודעתו משום שתשלומים אלו אינם כנס שהמודה בהם פטור אלא ממון. ומה אליו, האם לא נאמר שמה שחייבה המשנה לשלם כשעודה ואמר המית שורי את פלוני, היינו כופר, שזהו התשלום שחייבה התורה כשהרג אדם, והרי באופן זה שלא יהיו עדים על ההריגה, אין השור נסכל בהודעת הבעלים. שהרי אמרו לקמן בדף ממדלת עמוד ב' כמיטת הבעלים כך מיטת השור, ורוצח אינו נהרג על פי הודעתו. ומכל מקום חייב לשלם כופר, הרי שאף שאין השור בסקילה, מכל מקום הבעלים משלמים כופר. וצריך לומר שהבעיה סובר כרבי עקיבא, ומכל מקום סובר הבעיה שאף רבי עקיבא מודה שיש לדרוש מאים כופר לרבות שור שהרק שלא בכוונה לחייבו בכופר. ולדעתו הריבוי הוא שהשור שהרק שלא בכוונה דינו כהרק בכוונה, ואם כן, דווקא מועד שבכוונה חייב כופר, יש לרבות שחייב אף שלא בכוונה. אבל התם שפטור בכוונה, אין לרבות מאים שיתחייב שלא בכוונה. ולכן הקשה רבי עקיבא, שגם בלא המילה נקי, אין לחייב תם בחצי כופר. שכיוון שבכוונה, אביהו לבית דין וישלם לך, אף שלא בכוונה, אין לרבות לחייבו. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת המשנה לתשלום כופר אלא לדמים, לתשלום שוויו של הנהרג. שכשם ששור המזיק אדם חייב לשלם את שווי הנזק, כמו כן אם הרג אדם צריך לשלם את שוויו ליורשיו, ולכך, אף שאין השור נסכל ואינו משלם כופר, מכל מקום חייב לשלם שוויו בתורת דמים. ובפשטות לשון הגמרא משמע שאף באופן שהרג השור אדם חייב דמים ושייך לחייב דמים, ובאופן שאין חיוב התורה של כופר וכנס. והראשונים מעריכים לבאר ולחלק בין תשלום הכופר לתשלום הדמים. למאן דאמר שאף הכופר הוא דמי ניזק. רש"י מבאר שבאופן שאין לו ממון, אם היה חייב משום כופר, כל עוד שלא שילם הכפרה, מחויב הוא בעונש לשמיים, ועליו לטרוח ולשלם הכפרה. אמנם כשאינו חייב אלה בתורת דמים, אם אין לו ממון, אינו מחויב לטרוח לצאת ידי שמיים, אלא כותב לעצמו שחייב. תוספות בדיבור המתחיל מהאילף כותבים שאם מת בעל השור, אם החיוב הוא משום כפרה, אין צריכים היורשים לשלם, כי אין כפרה לאחר מיטה, אבל אם החיוב הוא משום דמים, צריכים לשלם. עוד הם כותבים שאם הוא חיוב דמים, יכולים יורשי המת למחול, אבל אם זה משום כופר, לא מועילה מכילה, שכל עוד שלא שילם בעל השור, לא נתכפר לו. אבל הבעיה לא מקבל את הדחייה הזו של רבא ומקשה. אי דמים, אם אכן כוונת המשנה לתשלום דמים, אם הסיפה, אמור את הסיפה ששם נאמר, אדם שהודה ואמר המית שורי את עבדו של פלוני, אינו משלם קנס 30 שקלים על פי עצמו, משום שמודה בקנס פטור. ואי דמים, אמי לא. ואם אכן יש חיוב דמים על הריגת אדם, אם כן גם כשהרג עבד היה צריך לשלם דמים. ותשלום זה היה חייב, אף כשהודה, שכן חיוב ממון הוא ולא קנס. מדוע סתמה המשנה שאינו משלם על פי עצמו? אמר להישיב רבא לאביי, יחיל נא לשנוי אלך, הייתי יכול לתרץ לך, שאכן ריש הדמים וסייף הקנס. הריש המדברת בחיוב דמים ולכן חייב לשלם אף שאין השור בסקילה. ואילו הסייף המדברת רק לעניין חיוב קנס. מי הוא שינוי הדחיק הלא משנין עלך? אמנם לא אתרץ לך תירוץ דחוק כזה כדי לבאר את המשנה בשני עניינים, דהיינו שהריש המדברת בדמים והסייף בקנס. אלא אני אתרץ לך שאכן אידי ואידי דמים. גם בריש וגם בסייף מדובר בחיוב דמים. מי הוא החילוק ביניהם הוא? שבן חורין מאחר שמצאנו בו דמשלם כופר על פי עצמו, ואיך ידמי, כיצד זה ייתכן, כגון, די אתו סעדי ואסעידו בידי קטל, שאם באו עדים ועידו ששורו הרג בן חורין, ולא ידי איתמה ואימועד אבי, ולא ידעו אם היה שור תם ופטור מכופר, או שזה היה שור מועד וחייב בכופר, ואמר מרי דמועדו והודה בעל השור, ששורו היה שור מועד, וכיוון שהשור נסכל, ואין לפטור מכופר משום שכל שאין, השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. הדין הוא דמשלם כופר על פי עצמו, שהרי הכופר אינו קנס שיפטר בהודעתו, מאחר שמצאנו בבן חורין שמשלם על פי הודעתו, באופן שהשור נסכל. לכך, אף איך הדלק העדים, באופן שלא באו כלל העדים על הנגיחה, אלא הוא הודע ששורו נגח, שבאופן זה אין משלם כופר משום, שאין השור בסקילה, מכל מקום משלם דמים על פי הודעתו. אבל גבי עבד לעולם אינו משלם קנס על פי עצמו, ואיך ידמי? וכיצד זה ייתכן דיאטו עדים ואסידו בידי קטל, שגם אם יבואו עדים ויעידו ששורו הרג עבד ולא ידי איתמה ואימועד אבי, ואנחנו איננו יודעים אם השור היה תם ופטור מ-30 של עבד, או היה שור מועד וחייב ב-30 של עבד, ואמר מרי אימועדו והודה בעל השור ששורו היה שור מועד, אף שהשור נהרג שרי העידו עדים על הנגיחה מכל מקום, לא משתלם כנס על פי עצמו, אינו משלם את הכנס על פי הודעתו, כי המודה בכנס פטור. ומאחר שלא מצאנו אופן שמשלם 30 של עבד על פי הודעתו, לכך אף איך הדלק העדים באופן שלא באו כלל עדים על הנגיחה, אלא הוא הודע ששורו נגח, לא משלם דמים על פי הודעתו. מה טיב רב שמואל ברב יצחק? מקשה רב שמואל ברב יצחק על הביור הזה. שנינו בברייתא, כל שחייב בבן חורין חייב בעבד, בין בכופר, בין במיטה. ולכאורה, כופר בעבד מעיקה? הרי אין תשלום כופר בשור שהמית עבד, אלא 30 של עבד, אלא לאו, אלא ודאי כוונת הברייתא לתשלום דמים, שדין בן חורין ועבד שווה שבשניהם יש חיוב דמים, וקשה על דברי רבא שבייר לאל שבבן חורין חייב דמים, על פי הודעתו ובעבד פטור מדמים. ומסביר תוספות רבינו פרץ שלשיטת הבאי שחולק על רבא וסובר שגם כשאין השור בסקילה בעלים משלמים כופר, נפרש את המשנה בכתובות כפשוטו, שבבן חורין משלם כופר על פי עצמו משום שכופרה הכופר כפרה ובעבד אינו משלם קנס על פי עצמו, אבל דמים באמת חייב, ואת הברייתא כאן הוא יפרש, כל שחייב בבן חורין כופר על פי הודעתו, חייב בעבד על פי הודעתו, תשלום הדומה לכופר, והוא תשלום דמים. לכן מבארת הגמרא את הברייתא שלא תסתור את הביור של רבא. איקא דאמרי הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, יש שאמרו שרב שמואל ברב יצחק עצמו יישב את הקושייה, ואיקא דאמרי אמר לי רבא, ויש שאמרו שרבא הוא זה שיישב את הקושייה. ומהו היישוב? אחי קטני, כך פירוש הברייתא. כל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים כופר, חייב בעבד כנס, וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה על פי עדים דמים, חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים. כלומר, הברייתא שמשווה בין בן חורין לעבד אינה מדברת באופן שהודה על פי עצמו, שבאופן זה אכן אין דמים בעבד, כמו שנתבהר מהמשנה במסכת כתובות, אלא הברייתא כאן מדברת באופן שעידו עדים על נגיחת השור, ובזה משווה הברייתא דין העבד לדין הבן חורין, שאם הייתה נגיחה בכוונה, חייב בבן חורין כופר ובעבד כנס של 30. ואם הייתה הנגיחה שלא בכוונה, פטור בשניהם מכופר וממכנס, שהרי כל שאין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר ו-30 של עבד, וחייב בשניהם דמים. כי לא פטר רבא מחיוב דמים בעבד, אלא בהודעת עצמו, שבזה מצינו חילוק בין בן חורין לעבד, אבל לגבי נגיחה שלא בכוונה, שאף בכופר פטור, אין חומרה בין הבן חורין לעבד, ואם חייב בבן חורין דמים, חייב גם בעבד. שואל התוסות רבינו פרץ, הרי כשם של אל אמר רבא שמאחר שלא מצאנו תשלום כנס על פי הודעתו, לכך אינו משלם דמים על פי הודעתו, כך ניתן לומר כאן שכשם שלא מצאנו תשלום כנס שלא בכוונה, לכך לא ישלם דמים שלא בכוונה. הוא מתרץ שכיוון שעיקר הכנס שחייבה התורה היינו בנגיחה בכוונה, ובהודעת עצמו פטרתו התורה מכנס, לכך פטור גם מדמים. אבל אם נגח שלא בכוונה שכלל אין שייך בו חיוב כנס, שייך שם חיוב דמים אף שאינו חייב בכנס. ואחרונים מבארים שבשורו שנגח שלא בכוונה כלל לא חייבה התורה בכנס, ולכך אין הודעתו מועילה להיפטר על ידה מתשלומים, ולכן חייב דמים. אבל שם שהעמיד בכוונה אלא שפטור משום שלא היו עליו עדים, כיוון שבעיקרו יש עליו חיוב כנס, מועילה הודעתו להיפטר על ידה גם מהדמים. בקשה רבה על רבה שמחייב דמים על הריגת אדם. אמר לי רבה, לרבה, אי אחי, אם אכן יש חיוב דמים על הריגת אדם על פי עדים במקום שאין כופר או כנס, אם כן אישו, אדם שהצית אש ויצא שלא בכוונה, והרגה אדם כפות על פי עדים, נשלם דמים, שהרי על נזקי האש פטור מכופר, ואם כן יש לחייב דמים. אומר רשי שאם הוא הצית אש בכוונה, ודאי שאינו חייב בכופר, שהרי חייב על כך מיטה. וחל הכלל, קים לבדרה במיני. ואילו תוסות רבינו פרץ מבאר, וכן התוסות בדיבור המתחיל אישו, שקושיית רבה היא על האש שהצית בכוונה, אלא הוא נקט שמדובר באדם שהצית אש ויצא שלא בכוונה, אגב הלשון לאל לגבי אישו, ששם דווקא שלא בכוונה חייב דמים, אבל בכוונה חייב כופר. וכאמור מדובר פה, שהאש הרגה אדם כפות, שאם לא היה כפות ודאי פטור משום שהיה לו לברוח. ולמה על נזקי אש פטור מכופר? שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק למד, אם כופר יושט עליו, ודורשים עליו ולא על אישו. אם כן, שאלת רבה, אם אכן יש חיוב דמים על הריגת אדם על פי עדים במקום שאין כופר או כנס, אדם שהצית אש ויצא שלא בכוונה, או בכוונה לפירושו של התוספות והרגה אדם כפות, על פי עדים נשלם דמים, שעל נזקי האש פטור מכופר, ואם כן יש לחייב דמים. מבררת עכשיו הגמרא, ומינה לי לרבה דלא משלם, ומינה לי לרבה שאינו משלם דמים על הריגת האדם על ידי האש, שהוא מקשה מכך על רבה, אולי אכן הוא כן משלם דמים. הילי מה אם נאמר שמקור דברי רבה מדתנן ממה ששנינו במשנה לקמן בדף סמך א' עמוד ב', שם נאמר שאדם שהצית אש בגדיש והיה גדי כפות לו לגדיש, וגם עבד כנעני סמוך לו ונשרף עמו, ונשרפו הגדי והעבד יחד עם הגדיש, חייב לשלם על הגדי והגדיש, ופטור על העבד משום שהיה לו לברוח. אבל אם היה עבד כפות לו לגדיש וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור מלשלם. וסובר רבה שהפטור הוא הן על הגדי והן על העבד. על הגדי משום שהיה לו לברוח, ועל העבד משום שאין חייבים דמים על הריגת אדם באש. ורשי מסביר למאן דאמר אישו משום חיצה, ויש באופן הזה חיוב מיטה לאדם שהצית את האש, ופטור על הגדי והגדיש משום קימלה בדרה במיני. אבל רבה סובר שאישו משום המונו, ואינו חייב מיטה אלא אם כן יצית בגופו של עבד ממש. אז אם נאמר שמכאן הוכיח רבה, ולכן יקשה על רבה מדוע אינו חייב בדמים, אי אפשר לומר זאת. שכן, אמר ריש לקיש, ביאר ריש לקיש לאל בדף כ"ב עמוד ב' בטעם המשנה, שמדובר כגון שהצית את האש בגופו של עבד, שבאופן זה אינו נקרא מזיק של אש, אלא רוצח ממש שחייב מיטה, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ב', וכי יכה איש את עבדו את עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. ודרשו במחילתא על פרשת משפטים, שבעבד הכנעני הכתוב מדבר, ונקמה זו, היינו חיוב מיטה. כך גם פוסק הרמב"ם בהלכות רוצח פרק ב' הלכה י', אחד הרוג את ישראל ההורג עבד כנעני, הרי זה נהרג עליו אם הרג בשגגה, גולה, וטעם הפטור הוא משום דקמלה בדרה במיני. שכיוון שנתחייב במיטה, אף אם נתחייב באותה עת בממון, יש להעמידו על העונש החמור יותר, כלומר שנהרג ואינו משלם. ועדיין יש לומר שבאופן שהנזק נעשה על ידי האש, יש לחייב בדמים. לכן מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור נוסף שאולי משם לומד רבה, שאין חיוב דמים באש. ואלא תאמר שרבה לומד את הדין הזה מעד אתניה. מהברייתא ששנינו בה, חומר באש מבבור, יש חומרה בנזקי האש יותר מנזקי הבור, שהאש מועדת לאכול, שהאש רגילה לאכול ולשרוף בין דבר הראוי לה כגון העצים, ובין דבר שאין ראוי לה כגון אם לכחה האש את הקרקע חרושה וצריך לחרוש את הקרקע שינית, או ששרפה את האבנים והזיקה אותם. וגם עליהם חייב בנזקי האש, מה שאין כן בבור שפטור כשמזיק באופן שאינו רגיל להזיק, כגון בור פחות מעשרה טפחים שהמית, פטור כיוון שאין רגילות שבור ממית בפחות מעשרה טפחים. ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמים כשהרגה אדם, מה שאין כן בבור שפטור על מיטת אדם, לא קטני, לא כתבה הברייתא בכלל חומרות האש, הרי שאין חייבים דמים על הריגת האדם באש, ונסביר שהאש משלמת שלא בכוונה דמים כשהרגה אדם, מה שאין כן בבור, שפטור על מיטת אדם, כמו שדרשה הגמרא ליל בדף כוח עמוד ב' מהפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ג', ונפל שם השור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, ולכן אם נפל אדם לבור ומת, פטור בעל הבור, ואילו באש חייב לשלם דמים על מיטת אדם. ומסביר המהר"ם שיף שהדרשה הזו של שור ולא אדם באה לפתור גם מדמים, שכן על הכופר יש לדרוש מן המילים עליו ולא על הבור, כשם שדרשו עליו ולא על האדם לאל בדף חוו עמוד א'. אם כן, את החומרה הזו שיש באש שמשלמת שלא בכוונה דמים כשהרגה אדם, לעומת בור שפטור על מיטת אדם, לא כתבה הברייתא בכלל חומרות האש. הרי לנו הוכחה שאין חייבים דמים על הריגת האדם באש, אולי משם למד רבה שאין חיוב דמים באש. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח זאת, למה? דיל מתנה ושיער, שמה אכן חמורה אש מהבור גם בדבר הזה, אלא שתנה שיער ולא כתב את החומרה הזו שיש באש יותר מאשר בור, כי הוא לא כותב את כל החומרות, אלא מביא רק כמה דוגמאות. אלא אומרת הגמרא, אכן רבה גופי אביוי מביילי, רבה לא יקשה מדין האש על רבה, אלא הוא עצמו יסתפק ושאל את רבה, לפי דבריו שיש חיוב דמים על נגיחת השור שלו בכוונה, מה יהיה הדין? באישו שלו בכוונה מי משלם דמים או לא? האם משלם דמים או לא? ומה עם צדדי הספק? האם נאמר מי אמרינן שדווקא לגבי אישור הוא בו נאמר שכיוון דה בכוונה משלם כופר אף שלא בכוונה משלם דמים, אבל אישו דה בכוונה לא משלם כופר שלא בכוונה נמי לא משלם דמים? והטעם בי הרשי בשני אופנים, א' שאין כופר באש, כלומר שלא נאמר באש דין זה שחייב בכופר, והיינו כשם שדרשו לאל בדף חבב עמוד א' עליו ולא על האדם, כן יש לדרוש עליו ולא על האש. ב' משום דקם לבדרה במיני, וכוונת רשי לתת טעם לפתור אישו בכוונה הן מכופר והן מדמים. דקם לבדרה במיני אינו פותר מכופר, משום שהכופר משמש ככפרה, ולכן כתב רשי שפטור משום שאין כופר באש, כלומר שממעטים מעליו ולא על האש, והטעם הזה אינו פותר מדמים, אלא הטעם שפטור גם מדמים משום דקים לבדרה במיני. זה צד אחד של הספק של רבה. עוד דילמה, או שנאמר שיש לחייב כופר באש, שכיוון שדגבי שורו שלא בכוונה אף על גב דלק הכופר משלם דמים, אז גבי אישו נמי אף על גב דבכוונה לא משלם כופר שלא בכוונה מי את משלם דמים. אומרת הגמרא ולא ידינן תיקו, לא הכריעו חכמי התלמוד בספק הזה, ודרך התלמוד לסיים תמיד במילה תיקו בלבד, וכאן נוספו התיבות ולא ידינן, והלשון הזו היא כפילות לתיקו. תשבי את ארץ קושיות ואיבעיות, זה הראשי תיבות של המילה תיקו. לאל בדף מ"ג עמוד א', הביא רבה את שיטתו ששור מועד שהרג אדם שלא בכוונה פטור מכופר. מביאה כעת הגמרא שרבי יוחנן חולק על כך. כי את הרב דימי, אומרת הגמרא, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשם רבי יוחנן, היה די שיהיה כתוב כופר. מה תלמוד לומר עם כופר? מאיתור הלשון אם יש לדרוש לרבות כופר שלא בכוונה ככופר בכוונה. אמר לאביי, אומר לו אביי לרב דימי, אלא מעתה עבד נמי, גם בעבד יש לדרוש כך, כי היה די שיהיה כתוב עבד, מה תלמוד לומר עם עבד? לרבות עבד שלא בכוונה, כי עבד בכוונה. וכי תימה הכי נמי, ואם תאמר שאכן רבי יוחנן דורש גם כך בעבד, ומחייף 30 שקלים של עבד שלא בכוונה, ואמר רשלקיש, רשלקיש אמר לאל בדף מ"ג עמוד א', שור שהמית את העבד שלא בכוונה פטור מ-30 שקלים, הנה מבואר שרשלקיש אינו סובר כך לגבי עבד. אמר להישיב רב דימי לאביי, גברה, גברה קרמית? מה אתה מקשה מדברי רשלקיש על דברי רבי יוחנן? אכן, רבי יוחנן חולק על רשלקיש ודורש גם לגבי עבד, לרבות מהמילה אם, ששור שנגח עבד שלא בכוונה חייב 30 של עבד. ואילו אביי סבר שכיוון שרשלקיש היה תלמידו של רבי יוחנן, מסתם קיבל מרבו את הדרשה הזו, למעט שור שלא בכוונה מ-30 של עבד. עכשיו מביאה הגמרא ממרה אחרת של רבי יוחנן, שבה דיבר בפירוש בדין העבד. כי את הרבין, כאשר הגיע רבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, היה די שיהיה כתוב עבד. מה תלמוד לומר אם עבד? מאיתור הלשון אם, יש לדרוש לרבות עבד שלא בכוונה שמשלם 30 של עבד כעבד בכוונה. וחולק על רשלקי שאמר לאל ששור שנגח עבד שלא בכוונה פטור מ-30 שקלים. ונציין שהשיטה מקובצת מקשה, שלחיורה המילה אם אינה מיותרת. שהרי לא היה יכול לכתוב עבד יגח. ודוחק לומר שהדיוק הוא ממה שכתבה התורה אם, ולא כתבה או עבד יגח, כמו שכתבה או בן יגח. ונשאר השיטה מקובצת בצריך עיון. מבררת עכשיו הגמרא את שיטת רשלקיש, ולרשלקיש שסובר ששור שנגח שלא בכוונה פטור מ-30 שקלים, נע מנעימה האם גם נאמר דמי עבד אם עבד לא דריש? שכמו שאינו דורש לרבות את המילה אם האמור בעבד לחייב כשנגח שלא בכוונה? אם כך כופר, אם כופר נמי לא דריש, כמו כן אינו דורש לרבות מהמילה אם האמור לגבי בן חורין ופותר שור שנגח שלא בכוונה בכופר? אמרי ישיבו בני הישיבה, לא. אין הדבר כן, שאין הדרשות תלויות זו בזו. ואומנם, עבד עם עבד לא דריש, אבל כופר עם כופר דריש. את המילה המיותרת עם האמורה בכופר, כן דורש ריש לקיש. שואלת הגמרא, ומה ישנה? מה ההבדל ביניהם? שכן, עבד עם עבד לא כתיב במקום תשלומין. לא נאמר לגבי חיוב התשלומים, אלא לגבי עיקר הנגיחה, שכן נאמר, אם עבד ייגח השור, ואפשר לומר שנכתב לגופו, כדי לחלק בין בן חורין, האמור בפסוק הקודם לבין עבד. אבל כופר עם כופר, כתיב במקום תשלומין. שנאמר אם כופר יושט עליו, וכיוון שלגופו לא צריך את המילה הזו, יש לדורשו לרבות חיוב כופר, כשנגח שלא בכוונה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, וכן בבן או בבת. למדנו במשנה לאל בדף מ"א עמוד א', וכן בבן קטן וכן בבת קטנה שמתו בנגיחת השור, נוהגים הדינים הללו שהשור נסכל, הן ביותו תם והן ביותו מועד, ומשלמים הבעלים כופר בשור מועד, בתוספת לזה שהשור נסכל. ויהיה הגמרא ברייתא במקור לדין הזה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר לגבי שור מועד שהרג את האדם בספר שמות פרק כ"א פסוק למד א', או וניגח או ותיגח, לחייב על הקטנים כגדולים, שאף על נגיחת הקטנים חייב השור סקילה, ולכאורה מדוע הוצרך הפסוק לומר כן, ולא דינו, הלא אפשר ללמוד את הדין הזה, מבמה מצינו. הועיל וחייב אדם באדם, מאחר שחייבה התורה מיטה באדם שהרג אדם, וחייב שור באדם, וחייבה לסקול את השור שהרג אדם, אם כן, מה כשחייב אדם באדם לא שנה בין קטנים לגדולים? כשם שבאדם שהרג אדם אין חילוק, אם הרג לגדול או לקטן, ובשניהם חייב הרוצח מיטה, אף כשחייב שור באדם לא תחלוק בו בין גדולים לקטנים. אז אם כן, ניתן ללמוד זאת בבמה מצינו. ועוד, הרי קל וחומר הוא, אפשר ללמוד את הדין הזה גם מקל וחומר. ומה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, אם באדם שהרג אדם שלא חייבה התורה, אלא אם הרוצח היה גדול. אבל אם הרוצח היה קטן, אינו חייב, כי נאמר בפסוק והשקיע ככל נפש אדם מות יומת ואיש הכוונה לגדול, ולמרות שקטן פטור מכל המצוות, בכל זאת צריך פסוק מיוחד למעטו, משום שנאמר מכה איש ומת, והיה מקום לומר שכל המכה ואפילו קטן יהיה חייב. לכך צריך את המיעוט של המילה איש. אז מה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים? דהיינו, קטן שהרג אדם פטור, ומכל מקום חייב בו על הקטנים כגדולים, שאם הנהרג היה קטן חייבה התורה עליו מיטה, שור באדם שעשה בו קטנים כגדולים, שאף אם השור שהרג היה קטן, הוא חייב מיטה, שהרי נאמר וכי ייגח שור את איש, או את אישה ומץ הכל יסכה לשור, ואף אם נולד באותו היום הוא נקרא שור, כנאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, אז אינו דין שחייב על הקטנים כגדולים, כל שכן שיהיה חייב אם הנהרג היה קטן, אם כן ניתן ללמוד את הדבר הזה בקל וחומר. למה מביאה הברית הפסוק או בן יגח או בת יגח לחייב את הקטנים כגדולים, או יותר נכון לומר לחייב על הקטנים כגדולים? ולפני שנביא את המשך הגמרא, נביא את שאלת האחרונים, הרי הכלל הוא שאין עונשים מן הדין. ואם כן, כזאת שייך ללמוד מיטת השור מקל וחומר. התשובות הם כך. המערשה מבאר שהטעם שאין עונשים מן הדין, שמא עונש זה נאמר על העבירה הקלה, ואינו מספיק כדי לכפר על העבירה החמורה, ולפי הטעם הזה, אין לומר כן אלא באדם, אבל בשור שאינו מתכפר בעונשו, לא שייך לומר זאת. או תירוץ שהטעם שאין עונשים מן הדין, משום שיש לחשוש שמא תימצא פרחה לקל וחומר, ונמצא שהענישו אדם לחינם. אבל לגבי עונש השור לא חששו לכך. תשובה שלישית, לפי הסובר שכך יהלכה למשה מסיני שאין כוח ללמוד בקל וחומר להעניש, צריך לומר שההלכה נאמרה רק לגבי חיובי אדם ולא לגבי חיובי השור. אם כן, חוזרים אל הגמרא, מדוע למדנו לחייב על הקטנים כגדולים, שגם על נגיחת הקטנים חייב השור סקילה, למדוע לומדים את זה מפסוק, הרי ניתן ללמוד זאת מקל וחומר? דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין ללמוד כן, שכן אם אמרת שאדם באדם חייב אף אם הרג אדם קטן, שכן מצינו בו חומרה אחרת שחייב בארבעה דברים, שחייב לשלם גם על הצער והריפוי והשבט והברושת, מלבד הנזק, כיוון שהנזק גם השור חייב. ולכך נקטה הברייתא שאדם חייב בארבעה דברים, כלומר ארבעה דברים נוספים מלבד הנזק, שאף השור חייב. תאמר בשור שאינו חייב בארבעה דברים. ויש לומר שכמו כן אינו חייב על הריגת הקטנים. לכן תלמוד לומר צריך ללמוד מהפסוק, או וניגח או ותיגח, לחייב על הקטנים כגדולים. ובהכרח כוונת הפסוק לקטנים, שכן על הגדולים כבר נאמר לפני זה, והמית איש או אישה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואין לי ללמוד מפסוק זה לחייב על הקטנים אלא במועדין שבהם מדבר הפסוק. שכן לאחר שנאמר ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ועד בבעליו, אז נאמר הפסוק הזה או בניגח או ותיגח. בתם מניין שורטה מניין שגם הוא חייב על הקטנים, ולמרות שנתבאר לאל בדף למצאין עמוד ב' שכל שחייבה תורה במועד חייבה גם בתם, ואם כן מאחר שמצינו שהמועד חייב בקטנים בהכרח שגם התם חייב עליהם, מכל מקום הייתה צריכה התורה לכתוב את הדין הזה בתם, והיינו לומדים זאת בקל וחומר שגם במועד חייב, מאחר שריפתה התורה את זה במועד ולא בתם, משמע שהתם פטור על הקטנים. מבארת הברייתא, דינו, ניתן ללמוד זאת בבמה מצינו, הועיל וחייב באיש ואישה, מאחר שחייבה התורה שור שהרג איש ואישה גדולים, וחייב אף בבן ובת קטנים, מה כשחייב באיש ואישה לא חילקת בו בינתם למועד, וגם שור תם חייב עליהם, אף כשחייב בבן ובת לא תחלוק בו בינתם למועד, וגם התם חייב על הקטנים. ועוד יש ללמוד זאת מקל וחומר, מה איש ואישה שכן אורה כוחם בנזיקין, שהחמירה התורה וגרעה כוחם, שהרי כשהם מזיקים חייבים לשלם על נזקם, ובכל זאת לא חילקת בו בינתם למועד, וגם התם חייב עליהם מיטה, בן ובת קטנים, שיפה כוחם בנזיקין, שהקלה התורה ויפתה את כוחם, שכן אם הם הזיקו פטורים מלשלם על נזקם, אינו דין שלא תחלוק בהם בינתם למועד, קל וחומר שלא נחלק בהם בינתם למועד, וגם התם חייב מיטה, אם הרגם. דוחה הברייתא את הלימוד הזה, של במה מצינו, אמרת וכי דנים קל מחמור להחמיר עליו, וכי אפשר ללמוד במה מצינו ולומר שכשם שהחמירה התורה בדבר החמור, כך יש להחמיר בדבר הקל, וכי אם יחמיר במועד החמור שחייב בו על הקטנים, תחמיר גם בתם הקל לחייב בו על הקטנים? והדחייה הזו עולה ללימוד מבמה מצינו, שכן בלימוד זה לומדים תם ממועד, כלומר, שלאחר שכתבה התורה שחייב במועד על הקטנים, מעתה יש ללמוד שכשם שהמועד חייב אף על הקטנים, כך התם חייב אף על הקטנים. ולכך דוחה הברייתא שהמועד חמור יותר ואין ללמוד ממנו לתם שהוא קל. אבל על הקל וחומר אין לפרוך בדחייה הזו, שכן אין לומדים בקל וחומר תם ממועד, אלא לומדים בן ובת הקטנים מאיש ואישה הגדולים. ואף אם לא היה נכתב כלל בתורה שחייב במועד על הקטנים, היה אפשר ללמוד מקל וחומר לחייב על הקטנים, שהרי יפה כוחם יותר מהגדולים, לסברת הברייתא כעת. כך תוספות בדיבור המתחיל, וכי דנין קל מחמור, ובהכרח לימוד הבמה מצינו הוא תם ממועד, שאם לא כן, אם נאמר שלומדים במה מצינו קטנים מגדולים, שכשם שחייבה התורה לגדולים כמו כן יש לחייב על הקטנים, מדוע צריך פסוק כלל במועד שחייב בקטנים? הרי היה אפשר ללמוד גם במועד לחייבו מבמה מצינו, ובהכרח שלולי שגילתה התורה במועד שחייב על הקטנים, לא הייתי לומד לחייבם, וכמו שנתבהר בתחילת הברייתא שאין ללמוד קטנים מגדולים. ומעתה נמצא שהלימוד הוא תם ממועד, שכשם שבמועד לא חילקה התורה, כמו כן בתם אין לחלק. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועוד גם הקל וחומר הוא אינו נכון, שכן יש לומר, אם אמרת באיש ואישה שחייבים עליהן, הן תם והן מועד שכן חייבים במצוות, תאמר בבן ובת שפטורים מן המצוות, ולכך לא יחמירה התורה בהם לחייב עליהם אף את התם. ומאחר שאין ללמוד לחייבה מבמה מצינו או קל וחומר, תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק או וניגח או ותיגח, מריבוי הפסוק שכתב פעמיים את המילה יגח, יש ללמוד שריפתה התורה בקטנים, הן נגיחה בתם והן נגיחה במועד. וכן יש לדרוש לרבות אין נגיחה למיטה, והן נגיחה לנזיקין, שהרי אף הנגיחה הראשונה מיותרת, שהיה די במה שנאמר אובן ובת כמשפט הזה יעשה לו. ולכך יש לרבות משתי הנגיחות, נגיחה אחת לרבות תם ונגיחה אחת לרבות נזיקין. ובפירוש הברטנורה על התורה בפרשת משפטים, פרק חפה לפסוק למד א', כותב שרק יגח אחד הוא מיותר, ומהיתור הזה לומדים לרבות אין את התם ואין את הנזיקין. שכן כך הוא דרך התלמוד, כאשר יש שתי דרשות שקולות, לומדים את שניהם מאיתור אחד. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ממד עמוד א'. שור שהיה מתחכך בחוטל לענעתו, ונפל הכותל על האדם והרגו, ונקטה המשנה לשון נפל ולא יפילו, משום שלמסקנת הגמרא לקמן בדף ממד עמוד ב', מדובר דאזיל מיני מיני, וביאר בנימוקי יוסף, דהיינו, כשנטה הכותל ליפול, הכביד עליו השור עד שנפלו שניהם, כשהם מחוברים על האדם. ולכך נקטה המשנה ונפל, כלומר שהשור עצמו נפל ולא ויפילו, שמשמעותו שהכותל בלבד הוא שנפל מחמת השור. אם כן, שור שהיה מתחכך בכותל ההנאתו, אומרת המשנה בדף ממדלת עמוד א', ונפל הכותל על האדם והרגו, או שור שנתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, או שנתכוון לכנעני והרג בן ישראל, או שנתכוון לנפלים והרג בן קיימה, בכל אילו כיוון שלא הרג השור בכוונה את האדם, פטור. ולכמן תבהר הגמרא מאיזה חיוב הוא פטור. זוהי המשנה שלנו בדף ממדלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת, מאיזה חיוב פטרה המשנה את השור שהרג שלא בכוונה. והמחלוקת הזו עולה על כל האופנים של המשנה, אין בנתחכך בכותל ואין במתכוון להרוג בהמה והרג אדם. כך מסביר השיטה המקובצת. אומרת הגמרא, אמר שמואל, מה ששנינו במשנה שפטור, היינו פטור השור ממיטה כיוון שלא הרג בכוונה. כמו שדורש רבי שמעון לקמן, בדף ממדלת עמוד ב', ממה שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק חפתת, השור יסכל וגם בעליו יומת, כמיטת הבעלים כך מיטת השור. מה בעלים אינם חייבים מיטה? אלא אם כן כיוונו להרוג, גם השור אינו נסכל, אלא אם הייתה כוונתו להרוג. אבל אומר שמואל, וחייב בעל השור בחופר, שאף שלא הרג השור בכוונה, מכל מקום חייבים הבעלים לשלם כופר על הריגתו. כדעת רבי יוחנן לאל בדף מגיע לעמוד ב', שהוא מרבה מהפסוק לחייב את הכופר גם על הריגה שלא בכוונה. ואילו רב אמר, מה ששנינו במשנה פטור, הכוונה פטור מזה ומזה. הן שהשור פטור ממיטה והן שהבעלים פטורים מכופר. וזה כדעתו של רב לאל בדף מ"א עמוד א', שכל שאין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. ואילו הרעבד מבאר, שאין מחלוקת בין רב לשמואל בדין, אלא שרב העמיד את המשנה בתם ולכן פטור גם מכופר, ואילו שמואל העמיד את המשנה בשור מועד, ולכך מתחייב בכופר. שואלת הגמרא על דעתו של שמואל והמי, מדוע חייב בעל השור שנתחכך בכותל והרג אדם? מדוע הוא חייב בכופר? והתאמו, והרי זו הפעם הראשונה שנתחכך בכותל והרג, שסתם שור המוזכר היינו שור תם, עד שתפרש המשנה שמדובר בשור מועד. ותם שהרג, פטורים הבעלים מלשלם כופר. וגם לדעת רבי יוחנן שדורש ליל בדף מ"ג עמוד ב', מהמילים אם כופר, לרבות שאף על הריגה שלא בכוונה חייב כופר, מכל מקום בשור תם, גם הוא מודה שפטור מכופר ואינו מרבה אלא בשור שהיה מועד. ומוסיפים התוספות לדיבור המתחיל תם, שאי אפשר לומר שלדעת שמואל המשנה כדעת רבי יוסי הגלילי ליל בדף ט"ו עמוד א' שמחייב בתם חצי כופר, שהרי ממה שנאמר במשנה ליל בדף מ"א עמוד א' ששור תם פטור מכופר, משמע שלדעת המשנה פטור מכופר לגמרי, שלא כדעת רבי יוסי הגלילי. תרץ את הגמרא כדאמר רב, כמו שפירש רב את המשנה לקמן בדף מ"ז עמוד ב'. במשנה שם נאמר ששור שנכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות ונפל לבור והרג את אביו או את בנו של בעל החצר שהיו בבור, בעל השור חייב בכופר. מקשה הגמרא, והרי השור תם ואינו חייב בכופר. ועל זה תרץ רב, שאכן מדובר באופן שכבר היה מועד ליפול על בני אדם בבורות, ואף שבאופן זה אינו מצוי, יש להעמיד את המשנה כך. אם כן אומרת הגמרא, המשנה מדברת בשור מועד ליפול על בני אדם בבורות, שכבר נפל שור זה שלוש פעמים על בני אדם שהיו בבורות, ובכך נעשה מועד וחייב לשלם כופר. כמו שהמשנה לקמת דף ממזיין עמוד ב' מעמידה, החנמי גם כאן יש לבאר שהמשנה מדברת בשור שמועד להתחכך על בני אדם בקטלים, שכבר הפיל שלוש פעמים כותל על בני אדם ונעשה בכך מועד, ולכן הוא משלם כופר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך, נמצא שהשור הפיל את הכותל בכוונה על בני אדם, ויהיה קשה הרי בר קטל ההוא, יש לחייב את השור מיטה על שהרג אדם בכוונה, ומדוע פותר את המשנה את השור ממיטה? ושאלת הגמרא היא לא כיצד נעשה השור מועד להפיל כותל על בני אדם, כי היו צריכים כבר להרוג אותו בפעם הראשונה שהוא הפיל את הכותל, שכן יש לתרץ שכן היו צריכים להורגו, אלא שברח כל פעם ולא הספיקו להורגו. כמו שתרצה הגמרא לאל בדף מ"א עמוד א', ובהכרח שקושיית הגמרא היא גם על הפעם הרביעית, שכיוון שהפיל את הכותל בכוונה חייב מיטה, מדוע נאמר במשנה שהוא פטור? כך מסביר המערם. ואף שאת המשנה לקמן העמיד רב באופן שהיה מועד ליפול על בני אדם בבורות, ולכאורה גם שם היה אפשר להקשות שאם כן נמצא שהפיל עצמו בכוונה וחייב מיטה גם על הפעם הראשונה שעשה כן, וכיצד נעשה השור מועד לעשות כן שלוש פעמים, מסבירה הגמרא ששם אין להקשות כן, שכן בשלמה הטעם שם יש לפרש שאכן בשלוש פעמים הראשונות לא הפיל השור בעצמו בכוונה על בני אדם, אלא כמו שביאר רב יוסף לקמן בדף ממחת עמוד ב', דחזה ראה השור ירוקה עשב על פי הבור ובא לאוכלו, ונפל שלא בכוונה והרג את מי שהיה בבור, ולכך אינו חייב מיטה, שהרי נפל שלא בכוונה. שהרי אם נפל בשלוש פעמים הראשונות בכוונה, יהיה קשה מדוע לא יהרגו מיד בפעם הראשונה, ואין לתרץ שהשור ברח בכל פעם לפני שהספיקו לסוקלו, שהרי השור נמצא בתוך הבור ולא יכול לברוח, בהכרח שבכל הפעמים נפל שלא בכוונה, כמו שמבאר רבי יוסף, שהשור ראה עשב על פי הבור ובא לאוכלו ונפל שלא בכוונה והרג את מי שהיה בבור, ולכך אינו חייב מיטה, שהרי נפל שלא בכוונה, וכיוון שעשה זאת שלוש פעמים הוא נעשה מועד וחייב על הפעם הרביעית כופר. ואף שהיה זה שלא בכוונה הוא חייב כופר, וגם כאן מבואר שלדעת רב, אם השור אינו חייב מיטה, אין הבעלים משלמים כופר, אין זה אלא באופן שהיה השור מועד גם למיטה, הוא כגון כאן, שבשלוש הפעמים הראשונות, הפיל השור את הכותל בכוונה על בני אדם והוא עד למיטה, אלא שברח בכל פעם לפני שהספיקו לסוקלו, ולכך כשהוא עד הייתה הדעתו לחיוב מתאה עם הכופר, ואם יפיל בפעם הרביעית שלו בכוונה, כיוון שפטור ממיטה, פטור גם מכופר. אבל לגבי בור שבהכרח, גם בפעמים הראשונות נפל לתוך הבור שלו בכוונה, נמצא שלא הייתה הדעתו לעניין חיוב מיטה עם הכופר, אלא הרי הוא כשן ורגל שהרגו אדם שאינו חייב מיטה וחייב בכופר. אלא שמכל מקום, כיוון שאופן זה משונה הוא, אינו משלם בפעם הראשונה כופר, אלא אחר שעשה זאת שלוש פעמים והורגל בכך. אבל בפעם הרביעית, כיוון שכבכך הורגל, הרי זה כשן ורגל שחייב כופר גם אם אינו חייב מיטה. אלא אחה, מקשה הגמרא, כאן בשור שנתחכך בכותל והפילו על בני אדם, מה יקלה מהמר, איך אפשר לומר שלא נתכוון השור למעשיו? וכיוון שנתכוון להפיל השור על בני אדם, מדוע אינו חייב מיטה? תרץ את הגמרא החנמי, גם כאן מדובר שיפיל את הכותל על בני אדם בלא כוונה. כגון, ומתחכך בכותל להנאתו ולכך אינו חייב מיטה. ובזה נחלקו רב ושמואל, אם כיוון שפטור השור ממיטה, פטור גם מכופר, או לא. היינו, שבכל הפעמים הראשונות יפיל את הכותל בכוונה, ובכך נעשה מועד לחיוב מיטה עם הכופר. בפעם הרביעית, יפיל שלא בכוונה, ובזה נחלקו רב ושמואל, אם כיוון שאינו חייב מיטה, פטור גם מכופר. אם כן, את מהלך הסוגיה פירשנו כפירושו של רשי שמחלוקת רב ושמואלי בדין מועד שהרג שלא בכוונה אם חייב כופר או לא. תוספות, בדיבור המתחיל להכנה במתחכך להנאתו, מבארים שרב ושמואל חולקים בדין שור שהרג בצורת הזק של שן אם חייב בכופר או לא. שלדעת שמואל חייב בכופר ולדעת רב פטור. ולפירושו זה של תוספות, מהלך הסוגיה הוא כך. המקשה הבין שהמשנה מדברת באופן שהיה מועד להפיל את הכתלים, אבל שלא בכוונה על בני אדם. ולכן הקשה המקשה שבאופן זה הרי הוא תם, אף אם הרג אדם כמה פעמים, שכל עוד שלא הרג אדם בכוונה, אינו נעשה מועד בכך. תרץ את הגמרא שמדובר במועד, שאכן היה מועד להפיל הכותל על בני אדם. והבין המקשה שהכוונה שהיה מועד להפילם בכוונה על בני אדם להמיתם. ולכן הוא הקשה שאם כן יש לדון אותו במיטה שהרי הוא הרג בכוונה, על זה מתרץ את הגמרא שאין הכוונה כן אלא להתחכך בכותל להנאתו. ובכך הרי הוא מועד מתחילתו כמו שן שמועדת מתחילתה. ובזה נחלקו רב ושמואל אם חייב כופר בשן שלא בכוונה. חוזרים אל הגמרא עכשיו ששואלת, ומינה ידינן, מניין נדע שאכן כוונת השור היה להתחכך להנאתו בכותל ולא להפילו על בני אדם? משיבה הגמרא כגון שרואים אנו דבטר דנפל, שגם לאחר שנפל הכותל, עדיין כמתחכך השור בי בכותל. ובכך מוכרח שלא הייתה כוונתו להפיל את האדם ולהמיתו, אלא להתחכך להנאתו. בקשה הגמרא והקת יצרורות נינו, ועדיין קשה, מדוע חייבים הבעלים כופר אבל לא אופן זה שהפיל השור את הכותל על בני אדם? דומה לצרורות שהבהמה מתיזה תוך כדי הינוכה ולא חייבה התורה בכופר, אלא באופן שהמית בגופו ממש כגון בנגיחה, כי כיוון שנאמר לגבי חיוב כופר כי ייגח, משמע שהריגה נעשית בגופו ולא בכוחו. מדרץ את הגמרא אמר רב מרי, בריידר רב כהנה, אכן המשנה מדברת דקאזיל מיני מיני, שאף לאחר שנפל הכותל המשיך השור ודחפו ללא הפסק, עד שהפילו עליו, נמצא שהנזק נעשה בגופו ממש. הנימוקי יוסף מפרש את מה שכבר הסברנו במשנה, שכשנטעת כותל ליפול, הכביד עליו השור עד שנפלו שניהם על האדם, הכותל מלמטה והשור מלמעלה בחיבורין. כלומר שהשור היה כמחובר לכותל, ולכן עכשיו שמזיק בגופו ולא בכוחו. הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק י' הלכה י' פוסק, היה מועד להתחכך בכתלים ומפילן על בני אדם, ונתחכך בכותל הנעתו ונפל על האדם ומת מחמת חיכוכו, השור פטור ממיטה. שואל עליכם משנה, מדוע לא הביא הרמב"ם את מסקנת הגמרא שמדובר דקאזיל מיני מיני? מבאר האור שמח שהרמב"ם אינו מפרש את קושיית הגמרא כשיטת רשי, אלא הוא סובר שגם צרורות יש חיוב כופר. והגמרא מקשה על לשון שמואל המחייב בכופר, ומשמע שמחייב כופר שלם, שזה אינו כן, אלא צריך לשלם חצי כופר. כשם שבנזק משלם כצרורות חצי נזק. וכיוון שבכל אופן חייב לשלם כופר לשמשלם רק חצי כופר, לא הוא צריך הרמב"ם לפרש כך. מביאה הגמרא ברייתא כראיה לדברי שמואל, והברייתא הזאת תשמש קושייה על שיטתו של רב. תניא כבתי דשמואל, אומרת הגמרא, שנינו בברייתא כדעת שמואל ששור מועד שהרג שלא בכוונה חייב בכופר ופטור ממיטה. ותיופתא דרב, ומהברייתא הזו תהיה פרחה על שיטתו של רב. שואל השיטה מקובצת, מדוע הוא צריכה הגמרא להאריך בלשונה ולכתוב שהברייתא הזו היא סייעתא לשמואל, סיוע לשמואל וקושייה על רב? הרי מאחר וכבר הוא אומר שהברייתא כדעתו של שמואל, בהכרח שהיא תיופתא דרב, שהיא פרחה על רב. הוא מתרץ שהיה מקום לפרש שאין הברייתא הוכחה לדעת שמואל, כי היה אפשר לפרש הברייתא כדעת רבי אליעזר לאל, בדף ממה לפעמוד ב', שמחייב כופר גם באופן שאין חיוב מיטה, כגון על פי עד אחד או על פי הבעלים, ולכך מחייב אף שלא בכוונה. אבל המשנה סוברת כרבי עקיבא, שפותר מכופר, לכך הוא צריכה הגמרא לומר, שהברייתא הזו משמשת גם תיופתא לרב, להדגיש שבהכרח הברייתא כרבי עקיבא, ומכל מקום מחייב בכופר שלא בכוונה. אם כן זה ראיה לשמואל, וקושייה על רב. אם כן אומרת הגמרא, תניא קבע תידי שמואל וטיופתא דרב, שנינו בברייתא יש אופן ששור שהרג חייב במיתה ובכופר, ויש אופן שחייב בכופר ופטור ממיתה, ויש אופן שחייב במיתה ופטור מן הכופר, ויש אופן שפטור מזה ומזה, ממיתה ומכופר. ומבאר את הברייתא כיצד, אם היה השור מועד והרג בכוונה, חייב במיתה ובכופר. אם היה השור מועד והרג שלא בכוונה, חייב בכופר ופטור ממיתה. אם היה השור תם והרג בכוונה, חייב במיתה ופטור מכופר. אם היה השור תם והרג שלא בכוונה, פטור מזה ומזה, פטור ממיתה ומכופר. הנה מבואר, ששור מועד שהרג שלא בכוונה, חייב בכופר, למרות שהשור אינו במיתה, כדעתו של שמואל. מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא, והנזקין, אם הזיק השור שלא בכוונה, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פותר. אומר השיטה מקובצת בשם רבינו חננאל, שרבי יהודה ורבי שמעון הולכים לשיטתם לעניין חיוב מלאכת שבת, באופן שאינו מתכוון. לדעת רבי שמעון, שמתיר מלאכת שבת בלא כוונה גם בנזקי השור שלא בכוונה פטור, לדעת רבי יהודה חייב, כשם שעל מלאכת שבת שנעשית שלא בכוונה חייב. ומכל מקום, אף שלגבי מלאכת שבת נפסקה הלכה כרבי שמעון, יש שפסקו כאן הלכה כרבי יהודה, וכן דעת הרמב״ם. מהלכות נזקי ממון, פרק י"א הלכה ו'. אומרת הגמרא, מה ביור מחלוקתם? מה הייתה מדי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה שמחייב על נזקי שור שלא בכוונה? מבארת הגמרא, משום די אליף מכופרו. הוא לומד במה מצינו מחיוב הכופר שחייבים הבעלים כשהמית השור אדם. מה כופרו אף אם ימית שלא בכוונה חייב, כמו שנתבהר בברייתא להיל, אף הנזקין נמי שלא בכוונה חייב. כמו כן הנזקים שהזיק השור שלא בכוונה חייב עליהם בתשלומי הנזק. לרבי שמעון שפותר על נזקי השור שלא בכוונה, טעמו, משום די אליף מקטלי דשור. הוא לומד במה מצינו מחיוב הריגת השור אם המית אדם. מה קטלי, כשם של עניין הריגת השור עצמו, אם המית אדם שלא בכוונה הרי הוא פטור מסקילה, אף הנזקין אם היו שלא בכוונה, פטור. ובחידושי רבי שמואל, על מסכת סנהדרין בסימן ב', הוא מוכיח מדברי רבי שמעון כאן, שמה שאמרו שהשור פטור ממיתה שלא בכוונה, משום שכמיתת הבעלים כך מיתת השור, אין הכוונה שיש בשור פטור חדש שמיתתו צריכה להיות כמיתת הבעלים, אלא הכוונה שהשור פטור שלא בכוונה כשם שהבעלים פטורים. ולכן ניתן ללמוד ממה שפטור על המיתה שלא בכוונה, שכמו כן פטור על הנזקים. שאם לא כן, אלא הפטור הוא משום שצריך שיהיה מיתתו כמיתת הבעלים, יש לומר שלא נאמר הפטור הזה אלא לגבי מיטה ולא לגבי נזקין. שואלת עכשיו הגמרא, ורבי יהודה נמי נילף מקטלי, גם רבי יהודה היה לו ללמוד ממיטת השור עצמו לפטור על הנזקין שלא בכוונה כשיטת רבי שמעון. משיבה הגמרא, לשיטתו של רבי יהודה, דנין תשלומין מתשלומין ואין דנין תשלומין ממיטה. עדיף ללמוד חיוב תשלומים מחיוב תשלומים ולא חיוב תשלומים מחיוב מיטה, ולכך הוא לומד תשלומי הנזקין מתשלומי הכופר ולא תשלומי הנזקים מחיוב השור מיטה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון נמי נילף מכופרו, גם רבי שמעון היה לו ללמוד מחיוב הכופר לחייב גם שלא בכוונה כמו שלמד רבי יהודה. משיבה הגמרא, דנין חיוב הדשור מחיוב הדשור, עדיף היה ללמוד את הנזקים שנגרמו מחמת השור מדין מיתת השור שהוא חובת השור עצמו, להפוקי להוציא חיוב הכופר דחיוב הדבעלים הוא שהוא חוב המוטל על הבעלים לכפרת נפשו. ובחידושי הגרנט הוא מסביר שחיוב הבעלים בתשלומי נזקי השור הוא משום מעשה ההזק של ממונו, ולכך יש לדמותו לחיוב סקילה שהוא על מעשה השור. מה שאין כן חיוב הכופר הוא משום פשיית הבעלים שגרמה להריגת האדם על ידי השור. ומה שכתב רשי שכופר זה כפרת נפשו, כוונתו לפאר מאיכן מוכח שחיוב כופר הוא על מעשה הבעלים ולא על מעשה שור. ולכך כתב שמתחייב כפרה לנפשו, ומוכח שטעם החיוב הוא משום פשיעתו ולא משום מעשה הזק השור. ואילו התוספות ריד מפרש שחיוב הדשור היינו שגובה תשלומי הנזק מגוף השור, שהרי כיוון שהשור הזיק שלא בכוונה הרי הוא תם ומשלם רק חצי נזק מגופו, ודומה לחיוב סקילה שהוא דין בגוף השור. מה שאין כן חיוב כופר זה חיוב על ממון הבעלים. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף מ"ג ממסכת בבא קמא עם 6 שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מאיזה תשלומים פטור שור הנוגח שלא בכוונה ומניין? שאלה שנייה, מה החילוק בין בעלים המודה ששורו הרג עבד לבין מודה שהרג בן חורין? שאלה שלישית, האם רבא יסתפק באש שלא בכוונה בדווקא? מחלוקת רשי ותוספות. שאלה רביעית, מדוע אין להוכיח מהמשנה של המדליק את הגדיש שפטור על עבד כפות שאין תשלומים לעבד? שאלה חמישית, מה עם צדדי הספק של רבא אם אש שלא בכוונה משלמת כופר? והשאלה האחרונה על דף מ"ג, מדוע אין להוכיח מכך שריש לקיש לא דורש את המילה אם האמורה לגבי עבד שחייב על נגיחה שלא בכוונה, שגם לא דורש את האם האמור לגבי כופר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. זין בתמוז תשע"ו, יום רביעי בשבוע, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"ג, ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ח' בתמוז תשע"ו, ונלמד דף מ"ד ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.